טוב, בואו נסכם רגע איפה אנחנו עומדים. אנחנו מדברים על קטגוריות פריפריאליות להלכה, כמה שמסתובב סביב ההלכה, אבל מעורב בקבלת ההחלטות ההלכתית. בא מבחוץ, אבל מתערב במה שקורה בפנים. אז בשיעורים האחרונים עסקתי בדוגמה של איסור ללכת לבתי משפט, איסור ערכאות. ובקצרה אני אומר שהמסקנה, לפחות שלי, הייתה שבעצם מבחינת הפרשנות הישרה למקורות אומרת שזה אסור. הפרשנויות שמתירות את זה או שלא רואות בזה איסור מאוד לא משכנעות אם נדבר באנדרסטייטמנט. לעומת זאת, ברור לגמרי שאין אופציה מעשית לנהוג כך. אין מה לעשות, אנחנו לא יכולים, לא ייתכן שתהיה חברה בלי מערכת משפטית אחת, גדולה, אפקטיבית, ששולטת על כל מה שקורה בחברה. לא ייתכן שקבוצה מסוימת תזקק לאיזושהי מערכת פרטית, ולא תזקק למערכת הכללית, מהרבה סיבות. גם בגלל שהמערכת הפרטית לא נותנת מענה, גם בגלל שיש לך סכסוך עם מישהו מחוץ לקבוצה הדתית או החרדית, לא תוכל לפתור את זה בבית דין. גם בגלל שהמערכת ההלכתית לא מספיק מעודכנת, ולכן לא יכולה בעצם לתת עדיין מענה לשאלות, לכמה וכמה שאלות מהעולם העכשווי, גם בגלל שלמערכת המשפטית הפרטית, בתי הדין, אין סמכות לזמן עדים, אין, כן, הזכרתי גם את מה שנדב, החבר שלי מפיזיקה בבר אילן, נדב שנרב, כתב שהוא הביא שם באחד המאמרים שלו, שבתי דין בעצם לא דנים בכלל דין תורה היום. כשני אנשים מגיעים לבית דין, אז בית הדין כופה אותם, לחתום על תופס שבו הם מצהירים שמבטרים על דין תורה והם רוצים פשרה. אני פעם ליוויתי איזה אברך שהסתבך קצת באיזה בית דין פרטי בירושלים, וזה היה ככה הניסיון היחיד שלי בעצם באיך זה הולך בפרקטיקה. לא יצא לי בעצם להשתתף, חוץ מאשר המקרה הזה. ואני רציתי, מי שסיפרתי את זה, אני כבר לא זוכר, אני רציתי שידונו דין תורה. כי חשבתי שלפי דין תורה אני יכול להציע אותו זכאי. הם לא הסכימו לדון. זאת אומרת, הם אמרו, אם אתם לא חותמים על שטר בוררות, כן, על פשרה, אז אנחנו לא נדון לכם. אז תחפשו לכם דיינים אחרים. הנדב שם כותב, מביא דוגמה במאמר שלו, מבית דין שבאו שני בעלי דין, רצו דין תורה, בית הדין רצה, בדיוק כמו שהיה אצלי, רצה לכפות עליהם לחתום על רשות לעשות פשרה, רשות לדיינים לעשות פשרה, הבעלי דין לא רצו, או אחד מהם לפחות לא רצה, בית הדין הוציא עליו כתב סירוב. כתב סירוב זה מישהו שלא מוכן לבוא לדון בדין תורה. הוא הוציא עליו כתב סירוב על זה שהוא כן רוצה דין תורה. זאת אומרת, זה שהוא לא מוכן לסתוק מדין תורה. זאת אומרת, הוא דרש שהם יעשו לו דין תורה, הוא לא רוצה שהם יעשו פשרות וידונו על פי עקרונות אחרים. הוא רוצה דין תורה. הם הוציאו עליו כתב סירוב על זה שהוא רצה דין תורה. מה שהדבר הזה בעצם אומר, זה ש... גם כשתלך לבית דין, רבני, בית דין תורני, לא תקבל דין תורה. כך שהאופציה של דין תורה בעצם בכלל לא קיימת. לא רק שזה לא פרקטי, לא רק שזה יוצר בעיות. אין אופציה כזאת. גם כשאתה הולך לבית דין, לא דנים לך בדין תורה. אז שמה אני צריך ללכת אליהם? כל מה שאני הולך אליהם זה כדי לדון בדין תורה ולא לדון בדין אחר. הם מחתימים אותי על זה שאני לא... שאני מוותר על דין תורה. טוב, אז אם אני מוותר על דין תורה, אז אני הולך לבית משפט. שיטתי שצריך ללכת לבתי משפט ולא לבתי דין, לא צריך רשות מאף אחד בשביל לעשות את זה. אבל אף פוסק לא מסכים לזה, זאת אומרת, אני כבר אומר, זאת דעתי שלי. בכל אופן, אז מצד אחד אני אומר,
אבל הרב, לפשרה אין מקום בדין תורה, אי אפשר לעשות פשרה לפי דין תורה, או שזה תרתי דסתרי.
אם שני הצדדים מסכימים, אז הם יכולים לעשות פשרה, אין שום בעיה. אם שני הצדדים מסכימים, גם יכולים לקבל עליהם רועה בקר. אבל בבא במידה הם גם יכולים ללכת לבית משפט. פה אני מדבר על השאלה, הצדדים לא מסכימים, הם רוצים דין תורה. לא יקבלו, את הדין לא נותן להם. אז הטענה בקיצור היא כזאת, אין דרך הלכתית או פרשנית סבירה להתיר ללכת לבתי משפט, להיזקק לבתי משפט. מצד שני, אין באמת אופציה לא להיזקק לבתי משפט. הרבה סיבות שרק את חלקן אמרתי עכשיו, המעורבות שלנו בעולם המשפטי של כלל החברה, היא גם משהו שאני חושב שלוותר עליו זה פשוט פסנישט, זאת אומרת, זה פשוט לא, אין שום היגיון לעשות את זה, זה בלתי סביר בעליל. אז מה עושים בסיטואציה כזאת? מה שאני טענתי, זה שבסיטואציה כזאת מה שצריך לעשות זה להכריז הדבר אסור ואין שום היתר לעשות את זה ולעשות את זה. אבל, והטענה שלי הייתה גם שבסך הכל זה גם מה שרוב האנשים עושים. רק הם עושים את זה עם קריצה. בשקט, כי לא אומרים באמת שזה אסור ולא אומרים זה מותר ולא שום לא, פשוט עוצמים עיניים ומפתירים כדי שתקל. אני טענתי שרשים את זה על השולחן, א', ברמה הטקטית, שרשים את זה על השולחן, כי אחרת אתה עושה צחוק מעבודה, אנשים מאבדים אמון בהלכה ובפוסקי ההלכה, וב', בגלל שזאת האמת, לא רק בשאלות הטקטיות, זאת האמת. האמת היא שזה אסור ובכל זאת חייבים לעשות את זה, זאת האמת. ולכן לא צריך להתבייש בזה ולא צריך להסתיר את זה, זה מה שצריך להגיד וזה מה שצריך לעשות. ואז בסוף השיעור הקודם נכנסנו קצת לשאלה, בכל זאת איך אפשר להצדיק מדיניות כזאת או החלטה כזאת בכלים ההלכתיים. האם מישהו שמחויב להלכה, מחויב לגמרי להלכה, יכול להרשות לעצמו לקבל החלטה מהסוג הזה? לכאורה זה אומר שאתה לא מחויב להלכה, אתה אומר לי שההלכה אוסרת, ובכל זאת אני אומר לעשות את זה. עוד פעם, אם זה היה פיקוח נפש, לא אמרתי כלום. פיקוח נפש, אז דוחה הכל. ההלכה עצמה אומרת שפיקוח נפש דוחה את כל האיסורים. אבל אין פה פיקוח נפש במובן הפיזי, אף אחד לא ימות מזה. ועדיין אני חושב שאין מנוס וצריך לעשות את זה, למרות שזה אסור. צריך לחתחילה לעשות את זה, לא לוותר. לחתחילה זה מה שצריך לעשות. לא ללכת לדין תורה. והשאלה איך מצדיקים דבר כזה. אז הבאתי, אמרתי שיש כמה ניסוחים אפשריים, התחלנו את זה בפעם הקודמת, והניסוחים השונים לא עד הסוף ברור לי האם הם באמת שונים. אנחנו רואים את זה מזוויות שונות ודרך מקורות ודוגמאות שונות, אבל בסוף בסוף שחושבים מה באמת עומד בבסיס הלוגיקה של כל מכניזם כזה, זה מאוד דומה אם לא ממש זהה. אז בואו רק אני אזכיר את שני המכניזמים הראשונים שפגשנו בסוף השיעור הקודם. המכניזם האחד זה מכניזם של התנגשות ערכית. זאת אומרת, יש לי פה ערך מסוים, מוסרי, חברתי או אחר, קיום חברה היא תקינה, היא מערכת משפטית אפקטיבית, כן, ערך די ברור, ומצד שני יש את ערכי ההלכה, שאסור ללכת לערכאות שאינן דנות בדין תורה. יש התנגשות בין ערכים, ברגע שיש התנגשות בין ערכים, אז נכון שמבחינת ההלכה אין מוצא, אבל ההלכה היא לא כל העולם הערכי שלנו, היא רק חלק ממנו. יש לנו עוד ערכים שהם לא ערכים הלכתיים, כמו שראינו בסדרה על הלכה ומוסר, וכבר שאני נמצא בקונפליקט, נפתחת האפשרות להכריע לטובת ערך א' או לטובת ערך ב'. אז לכן, אפשרות אחת זה להכריז על המצב הזה כקונפליקט. וברגע זה קונפליקט, אני יכול לעבור על ההלכה אם הערך המנוגד מספיק חזק או מצדיק את המעבר על ההלכה, ושוב, המעבר על ההלכה יהיה עבירה. זה לא שההלכה מתירה דבר כזה, אין, אתה עובר את האיסור, האיסור שיש לנו פה, אתה עובר אותו. אבל הערך שעומד מנגד מצדיק את המעבר על האיסור. זה הניסוח של ההתנגשות הערכית. הניסוח השני שהבאתי, וכאן הערכתי קצת יותר, כי ההתנגשות הערכית דיברנו בסדרה על הלכה ומוסר. הניסוח השני שהבאתי, זה הניסוח של עבירה לשמה. עבירה לשמה, הבאתי את הגמרא במסכת נזיר, על יעל אשת חבר הקיני, שקיימה יחסי אישות עם סיסרא בשביל להרוג אותו, והגמרא מתייחסת לזה כעבירה לשמה, גדולה עבירה לשמה יותר ממצווה שלא לשמה, ואמרתי שפוסקים ופרשנים מאוד מרתעים מהסוגיה הזאת, ומנסים איכשהו בכל זאת להכניס אותה לתוך הקטגוריות ההלכתיות, ובעצם מנסים לצייר את זה כאילו שמדובר פה באיזשהו עקרון בחייה הלכתי, כמו עשה דוחה לא תעשה, או פיקוח נפש דוחה שבת, או עקרונות בחייה שנמצאים בתוך ההלכה שהם חלק מההלכה. אבל ברור שלא, זה אפילו בסמנטיקה, זה נקרא עבירה לשמה. עשה דוחה לא תעשה, אף אחד לא יקרא לזה עבירה לשמה. עשה דוחה לא תעשה, ולכן הלא תעשה הוא לא עבירה. כי ההלכה עצמה אומרת לי לקיים את העשה, גם במחיר שלא תעשה. אבל אם פה הגמרא קוראת לזה עבירה לשמה, פירוש הדבר זאת עבירה, אין יותר הלכתי. אבל בגלל שהערך שעומד מנגד הוא כל כך חזק וגדול, אז אתה נקרא לעשות את העבירה. בסדר? כמו שאמרתי קודם, אתם כבר רואים הסיטואציה מאוד דומה למה שקראתי קודם, התנגשות ערכית. אני עוד אחזור ליחס בין שני המכניזמים האלה. והטענה שלי הייתה שישנם מצבים מסוימים שבהם האדם בשטח, בלי להיוועץ בפוסק, בלי שהוא עצמו תמיד חכם גדול, צריך לקבל החלטה, כמו בנות לוט. היו צריכות לקבל החלטה כי להערכתן בעצם האנושות נכחדה, הדרך היחידה להמשיך אותה זה לקיים יחסי אישות עם אבא שלהם, גילוי עריות, העבירה הכי חמורה שיש, ירק ועל יעבור. אין שום היתר הלכתי לעשות את זה בשום מצב. אין שום מקור שמתיר לעשות דבר כזה. השלוש העבירות החמורות גם בפיקוח נפש לא מותר. אבל הגמרא משבחת את בנות לוט על ההחלטה שהם קיבלו שם לקיים יחסי אישות עם אבא שלהם. וזה מופיע מיד אחרי סוגיית עבירה לשמה, לא קוראים לזה עבירה לשמה, אבל ההקשר משדר את המסר בצורה די ברורה. בעצם מדובר פה על עבירה לשמה. ושוב פעם, זאת עבירה, כי אין היתר הלכתי, אין הצדקה פרשנית בהלכה שתאפשר להתיר דבר כזה. זה מצד אחד. אבל מצד שני, זה כן היה נכון לעשות את זה בסיטואציה ההיא. זה מה שחזל בעצם אומרים שם. עכשיו, השוויתי את זה לסירוב מצפוני ופקודה בלתי חוקית בעליל, זה היה בסוף השיעור, ואמרתי שישנם מצבים שבהם גם המערכת המשפטית רואה לגיטימציה, או נותנת לגיטימציה לאדם לא לקיים את החוק. וזה קורה בכמה מצבים. מצב אחד זה כאשר הפקודה היא בלתי חוקית בעליל. מה זאת אומרת? כאשר ישנה סיטואציה שבה ברור שהפקודה שניתנה לך, אסור לך לציית לה. מתי זה קורה? למשל, אם היא סותרת חוק מדינה ברור, אם היא אומרת לך לעבור איזה איסור מוסרי מאוד מאוד יסודי, כן, סתם לרצוח בלי הצדקה או משהו כזה, כמו פרשת כפר קסם וכו', כן, פקודה שדגל שחור מתנוסס מעליה, שאז ההנחה היא שזה גם פקודה בלתי חוקית בעליל, והתפיסה המשפטית המקובלת היא שגם אם זה לא סותר את החוק, אלא רק עיקרון מוסרי יסודי, כמו במקרה כפר קסם, עדיין זאת פקודה בלתי חוקית בעליל, ואסור לך לקיים את הפקודה הזאת. שימו לב, זה לא שמותר לך לא לציית. אתה נדרש לא לציית. אז אם תקיים את הפקודה, אתה יכול לשבת בכלא. אם תקיים את הפקודה. את החוק דורש ממך לא לציית, לא שהוא נכיר בזכותך לא לציית, זה משהו אחר. לעומת זאת אמרתי, יש סירוב מצפוני. סירוב מצפוני זה מצב שבו אדם מקבל פקודה, נגיד חייל, לא משנה, או אדם שהחוק אומר לו, או חייל שהמפקד אומר לו, נותן הפקודה כלשהי, והבן אדם מבחינת מערכת הערכים שלו, לא של החברה ולא של היקום כולו, האנושות כולה, המערכת הערכים האישית שלו, של הקבוצה שלו, לא משתייך, לא משנה, אומרת, לא מאפשרת לו לעשות את זה, זה קו אדום מבחינתו. אין פינוי יישובים, ביחס לחיילים מסוימים, שמבחינתם זה יארג ועל יעבור, כן, זה קו אדום. אז במצב כזה הם יכולים לעשות סירוב מצפוני. סירוב מצפוני נבדל מפקודה בלתי חוקית בעליל. כי סירוב מצפוני זה עבירה. זאת עבירה שאתה גם אמור לשאת בעונש, לשבת בכלא על העבירה הזאת. אבל ישנה לגיטימציה משפטית או מטה-משפטית לעשות את זה. מכירים בזכותך להיות נאמן לערכים האישיים שלך, גם במקום שאתה סותר, סותר את החוק. כך למשל, אני חושב, ואמרתי לא, צריך לבדוק את זה עם משפטנים, אני לא משפטן, אבל אני חושב שלמשל קלון ודאי לא יהיה כרוך בעבירה כזאת. אדם כזה לא נחשב עבריין עם קלון. וזאת עבירה להפך, במובן מסוים אפילו יש להעריך עבריין כזה. הוא מוכן לשלם מחיר על השמירה על הערכים שלו. החוק יקר לו, הוא לא הולך לפורן את החוק. לכן הוא מסרב ונושא בתוצאות, יושב בכלא. מקבל את העונש הנדרש. הוא לא ציית לחוק, אבל הוא לא ציית לחוק באופן לגיטימי. מה זה אומר לגיטימי? זה לא מה שהחוק אומר. אם החוק היה אומר לך לעשות את זה, הפקודה בלתי חוקית בעליל. ואז אתה חייב לא לציית לחוק או לפקודה שניתנת לך. אני אדבר על מצב אחר. מבחינה משפטית אתה חייב לציית לפקודה. אבל אנחנו מבינים שיש לך מערכת ערכים משלך, שאתה מאמין לה ונאמן לה, והצעד הזה הוא כל כך חמור מבחינת המערכת האישית שלך, שיש לגיטימציה לעבור על החוק, לסרב, לא לקיים את הפקודה. זה משהו שמאוד דומה לעבירה לשמה. אני חושב שמי שיעשה עבירה לשמה, נדמה לי לפחות שגם לא ילקו אותו. זאת אומרת, בניגוד לחוק, ששם אתה כן צריך לשאת בעונש על העבירה הזאת, בהקשר ההלכתי, עוד פעם, אני לא מכיר מקורות לזה, אבל נדמה לי שגם לא ייתנו עונש על דבר כזה. קצת זה עולה בהקשר של המקושש, עכשיו אני נזכר, התוספות בבא בתרא מביא איזה מדרש, שהמקושש, שקושש עצים במדבר שם בשבת, בעצם עשה את זה כדי ללמד את עם ישראל שהם עדיין חייבים בכל התורה, למרות שנגזר עליהם לא להיכנס לארץ. אנשים חשבו שנגזר עליהם לא להיכנס לארץ, הם פטורים כבר מההלכה. והוא רצה להראות להם, כן, מדרש שבעצם מראה אותו בתור איזה טיפוס סוקרטי כזה, כן, מת על קידוש החוק. אז הוא רצה להראות להם שעדיין נשים בעונש מיטה על חילול שבת, ולכן הוא קושש עצים בשבת. תוספות דיבר על זה שזה אולי, למה זה לא מלאכה שאינה צריכה לגופה, הוא קושש לא בשביל העצים, אלא כדי לחנך אותם, לא משנה. באופן אבל זה, זאת דוגמה לסיטואציה כזאת, נגיד שהיינו יודעים שהוא עשה את זה ככה. האם היינו מאנישים אותו? מתוספות משתנה שכן. כי תוספות שואל, למה מאנישים אותו? הרי זאת מלאכה שאינה צריכה לגופה. זאת אומרת, בגלל שאופי המלאכה, הוא כזה שבאמת אין פה עבירה הלכתית, כי מלאכה שאינה צריכה לגופה, לא אסורה מדאורייתא. משהו מתוספות, אבל עצם העובדה שעשית את זה לשמה, את העבירה, היא לא פותרת אותך מהעונש. הקושיה של תוספות שצריך לפתור אותו מעונש, זה רק בגלל שמלאכה שאינה צריכה לגופה, לא בגלל שהוא עשה את זה לשמה. זאת אומרת, מתוספות נראה שהעבירה לשמה זה משהו כמו סירוב מצפוני בחוק. אתה עושה את זה ואתה גם נענש. כשלעצמי, אני מניח שבית דין לא היה מעניש על דבר כזה, בכלל. כך אני חושב. אבל עוד פעם, כיוון שאין כללים הלכתיים בעניין הזה, אז קשה לדעת מה יקרה, זה כנראה יהיה תלוי בדיין שיושב בדין. אם אני הייתי יושב בדין, לא הייתי מעניש. אבל אם תוספות היה יושב בדין, כן היה מעניש כנראה. אז לא יודע. בכל אופן, הקטגוריות המשפטיות האלה, הן נדמה לי הפריימוורק, המסגרת המושגית שבתוכה צריך להבין את המושג הזה של עבירה לשמה. ואז הטענה היא בעצם, שאני חוזר לבעיה שלנו עם ההיזקקות לבתי משפט, הטענה בעצם היא שאומנם זה אסור, מבחינת הרכאות לפניהם ולא לפני הדיוטות וכו', אבל אין ברירה בגלל שזה מפרק את המרקם החברתי ואת המערכת המשפטית, שבלעדי החברה לא יכולה להתקיים, ולכן אני עושה פה עבירה לשמה, בניסוח אחר זה פשוט עוד ניסוח שאני מציע כדי לתת הצדקה להחלטה הזאת שהמלצתי עליה קודם. כן, להיזקק לבתי משפט למרות שזה אסור.
אבל רב נתן שתי דוגמאות שבעצם לא רק שלא לא קיבלו עונש, שימחו אותם חכמים, גם בנות לוט וגם את זה, כאילו, עשו מעשה נאצל, לא יודע, נאצל, אבל מעשה שמגיע לו...
תוספות אומר שמקבלים עונש.
מה?
מתוספות משתמע שכן מקבלים עונש על דבר כזה. מה שאמרתי קודם. אבל לא משנה, אני גם אומר, אני גם חושב שפה לא צריך להעניש, אלא זה מעשה נאצל. אני טוען את זה גם על הדוגמה שלנו. אני אומר שצריך להיזקק, נאצל זה מוגזם, זה המעשה שצריך לעשות. אנחנו צריכים להיזקק לבתי משפט למרות שזה אסור. ממילא, אם היה עונש על דבר כזה, לא אמורים, אני חושב, לדעתי האישי, לא אמורים להעניש את מי שעושה את זה. כי זה מה שהוא אמור לעשות. אז זה ניסוח שני. עכשיו, אני רוצה טיפה להעיר על מה שאמרתי קודם, מה בעצם היחס בין שתי הקטגוריות האלה. לכאורה זה מאוד דומה. מה זה עבירה לשמה? במקום שבו יש ערך מספיק חזק שגובר על הערך ההלכתי, אני לא נשמע להלכה. מה זה הניסוח הראשון שאמרתי? ההתנגשות הערכית, אותו דבר. כשיש ערך חיצוני שהוא מספיק חזק, אני עובר על הערך ההלכתי. אז מה ההבדל בין הניסוחים? אני לא לגמרי בטוח שיש הבדל, אבל אני אתן לכם משהו שנראה לי כן, שכן אני חושב לפחות שעושה הבדל בין שני הניסוחים. בהקשר של התנגשות בין ערכים, אני בעצם מדבר על ערך נגיד מוסרי מול הערך ההלכתי. זאת אומרת, יש ערך ששייך למערכת חיצונית להלכה, למשל המוסר, או לא משנה, או כל ערך אחר, והוא עומד נגד הערכים ההלכתיים, והשאלה מי גובר, אז יש התנגשות ערכית, וכן, השאלה, לפעמים זה גובר, לפעמים זה גובר. בניסוח של עבירה לשמה, או לפחות בניסוח האחרון שאמרתי, יכול להיות שלא מדובר פה על ערך חיצוני. זה ערך שנמצא בעצם בבסיס ההלכה עצמה. זה לא שעומד פה ערך מוסרי, והוא עומד כנגד איסור הלכאות. אני טוען שבמהותו, במהותה של התפיסה המשפטית של ההלכה, לא בגלל ערך חיצוני, במטה ההלכה, אם אני מבין את הראש העקרוני של ההלכה, לא את מה שההלכה אומרת על השולחן, לדעתי ההלכה עצמה מצפה ממני לעשות את הדבר הזה. במובן מסוים אפילו הייתי אומר שזה יכול להפוך את המעשה לבכלל לא עבירה. אבל זה לא, זה כבר לא נהיה עבירה לשמה, זה בעצם, זה מה שאני אמור לעשות. נכון שמבחינת ההוראות ההלכתיות הפשוטות, קשה למצוא לזה הצדקה. אבל אני מבין שהמטה ההלכה, התפיסה היסודית של ההלכה, כן מצפה ממני לנהוג כך. כיוון שהתפיסה היסודית של ההלכה, ברור שהיא מכירה בזה שחברה צריכה להתנהל בצורת הקינה. זה צריכה להיות מערכת משפטית, מה זה דינה למלכותה? מה זה הערכאות שבסוריה? כן, אפשר להביא לזה הרבה מאוד רעלות מכל מיני כיוונים, שיש ערך מטה-הלכתי כזה, שחברה תתנהל עם מערכת משפטית אפקטיבית. הראיה החזקה ביותר זה מצוות הדינים על בני נוח. מצוות דינים על בני נוח זה מצווה להעמיד מערכת משפטית, שתנהל את החברה הזאת באופן תקין. ברור שגם אם בני נוח מחויבים בזה, גם אנחנו מחויבים בזה. עכשיו נכון שמבחינת ההלכה הפורמלית, זה לא יעזור. מבחינת ההלכה הפורמלית, נכון, צריך להקים מערכת משפטית תקינה, על פי דין תורה. אבל פה נוצר איזושהי סיטואציה, כמו שהיה אצל בנות לוט, סיטואציה פתולוגית, שחזן לא ראו מול עיניהם. מצב שבו יש דיינים שראויים לדון, תמידי חכמים. ובכל זאת אין אפשרות להקים מערכת משפטית שעובדת לפי דין תורה. החברה לא תקבל את זה, זה פשוט לא יכול להתנהל היום. מה קורה במצב כזה? אז התפיסה המטה הלכתית שלי אומרת, במצב כזה הערך שתהיה מערכת משפטית אפקטיבית שמשותפת לכלל החברה, גובר על איסור הלכאות. אבל תשימו לב את ההבדל בין זה לבין ההתנגשות בין ערכים, זה שגם פה אני מציג את זה כאילו ערך מול ערך. אבל הערך הראשון, אמרתי, הערך של התנהלות תקינה של החברה, זה לא ערך מוסרי. או לא רק ערך מוסרי. זה קודם כל תפיסה מטה הלכתית. זה מה שעומד ביסוד ההלכה עצמה. לכן אני בעצם זה יקה יוסי את יוסי, במינוח ההלכתי. זאת אומרת, זה התפיסה היסודית של ההלכה גוברת על הוראה הלכתית ספציפית. זה לא ערך ששייך למערכת חיצונית להלכה, שנעומת כנים ערך הלכתי. אלא יש פה איזושהי תפיסה נטה הלכתית, שעוד פעם, אני מחלץ אותה מכל מיני מקורות וכלים פרשניים כאלה ואחרים, אבל זה לא כתוב בצורה ברורה בשום מקום. ועדיין, כיוון שברור לי שזה בעצם התשתית היסודית שעליה יושבת התפיסה המשפטית של ההלכה, זה אמור לגבור על איסור הלכאות. אני צריך קודם כל שתהיה מערכת משפטית. חוץ מזה אני צריך שתהיה גם על פי דין תורה. אז לכן, אם יש מערכת משפטית לא על פי דין תורה, וכן על פי דין תורה, צריך ללכת על פי דין תורה. אבל מה קורה אם יש התנגשות בין מצב, או אני צריך להחליט בין שני מצבים, שאחד מהם הוא בלי מערכת משפטית בכלל, והשני הוא מערכת משפטית אפקטיבית לא על פי דין תורה. על זה הדינים לא דיברו. הם ישבו מצב של יש מערכת משפטית לא על פי דין תורה, וכן על פי דין תורה. אבל אני אומר, לא, עכשיו אנחנו נמצאים במצב שלישי. אין מערכת משפטית בכלל. או מערכת משפטית אפקטיבית, אבל לא על פי דין תורה. אני טוען שבסיטואציה הזאת ההלכה, או המטה ההלכה, למרות שאין הוראה מפורשת בהלכה, השיקול המטה הלכתי אומר שזה יותר חשוב מאשר איסור הרכאות. כי זה יותר יסודי, איסור הרכאות הוא בקומה ב', קודם כל צריך שתהיה מערכת משפטית. אחרי זה אומרים לי גם איזה מערכת משפטית. אבל ברור שהאלף ב' זה שתהיה בכלל מערכת משפטית. ואם האופציה היחידה שתהיה מערכת כזאת אפקטיבית, ולא על פי דין תורה, אז אין מה לעשות, זה מה שיש. כמו שמזכיר לי את ה... הזכרתי את זה כבר, אני חושב, מה שהרבי מוויז'ניץ, מליד המסק אליעזר, לא זוכר, אמר שעדיף להיכשל באהבת חינם אשר בשנאת חינם, ואני תמיד חושב בהקשר הזה שעדיף לא להיכשל בשניהם. כן, הרבה פעמים אנחנו משווים בין שתי סיטואציות, אבל אנחנו שוכחים שבתמונה הכללית יש גם סיטואציה שלישית. ולא תמיד אני צריך להכריע דווקא בין שתי הסיטואציות האלה, לפעמים יש סיטואציה שלישית שהיא הסיטואציה הנכונה. כן, פה אני כל הזמן חושב על שתי הסיטואציות לדון על פי דין תורה או לדון שלא על פי דין תורה. יש פה סיטואציה שלישית, שלא לדון בכלל, לא תהיה בכלל מערכת משפטית. צריך גם אותה לקחת בחשבון כשאנחנו משווים בין האופציות. בפעמים אנחנו מתמקדים בשתי אופציות ושוכחים שיש פה אופציה שלישית שסרקרת אותה בחשבון. טוב, בכל אופן, אז הטענה שלי שבעצם יכול להיות שיש פה איזשהו הבדל בין המכניזם הראשון של התנגשות ערכית, לבין המכניזם השני של עבירה לשמה או בן דוד של עבירה לשמה, כן, סירוב מצפוני, שאומר, פה זה לא בדיוק סירוב מצפוני, לפי הניסוח האחרון שאמרתי, זה כמעט פקודה בלתי חוקית בעליל. תגיד לי, לדון בדין תורה זה פקודה בלתי חוקית בעליל. ולמה? כי עקרונות השיטה ההלכתית עצמם אומרים לי לא כך. זה לא ערך חיצוני, שאז אתה יכול להגיד לי עבירה לשמה, זה, או סירוב מצפוני, כי זה ערכים אישיים שלי שעומדים נגד החוק. פה זה הערכים שעומדים ביסוד המערכת של החוק עצמו, החוק ההלכתי במקרה הזה. לכן זה סיטואציה קצת שונה. אני אזכיר לכם את מה שאמרתי בשיעור הקודם גם, יש פילוסוף או הוגה של המשפט בשם רונלד דורקין, שטען שיש שני סוגי כללים שבהם שופט צריך להתחשב, או פרשן משפטי צריך להתחשב. אחד מהם זה כללים ואחד נקרא עקרונות. כללים, rules and principles. זאת אומרת, כללים... זה משהו שהמחוקק עצמו כמה, יש כללים, איך מפרשים, יש את חוק הפרשנות, כן? אז חוק הפרשנות אומר, איך ניגשים מפרש, גם על זה המחוקק נתן הוראות, איך מפרשים. אז זה, אפשר לקרוא לזה כללים. אבל חוץ לזה יש עקרונות. מה זה עקרונות? עקרונות זה כללים שהמחוקק לא ניסח, הם לא מופיעים בספר החוקים, ועדיין ברור לשופט שהם עומדים בבסיס התפיסה החברתית-משפטית שלנו, או אפילו אולי של האנושות כולה. אם זה חוקי מוסר יסודיים, כמו במשפטי נירנברג, אז זה האנושות כולה. אבל רונלד דורקין לא מדבר על זה. זה קיצוני. רונלד דורקין מדבר על משהו יותר מחודש. הוא רוצה לטעון שגם אם יש מערכת חוקים שהיא לא עקרונות מוסר בסיסיים, אלא עקרונות שמונחים בתשתית התפיסה של החברה, נגיד במדינת ישראל, או בבלגיה, לא משנה איפה. וזה לא משהו אוניברסלי, אבל בחברה הזאת זה ברור, זה פסניס, זה, 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 זה חד משמעית, זה כלל יסוד. עכשיו המחוקק לא כתב את זה בשום מקום. אומר רונלד דורקין, מבחינתי זה כלל משפטי. צריך להתחשב גם בזה כשבאים לפרש את החוק. ואם אני באמת רואה את זה כך, אז אם יש המנגנון האחרון שאותו תיארתי, בעצם קרוב יותר לזה מאשר לעבירה לשמה. כי עבירה לשמה זה עדיין נשמע כמו איזושהי התנגשות עם ערך חיצוני. מה שאני אומר כאן, במובן מסוים, נכון שאין לו יותר הלכתי, אבל לא הייתי קורא לו עבירה. זה לא עבירה לשמה. זאת לא עבירה בכלל. כי הסיבה שאני עושה את זה, זה לא בגלל איזה נשמע אחר. אלא זה בגלל מה שאני תופס כמה שההלכה עצמה מצפה ממני. זה לא עבירה במובן הזה, כי זה מה שההלכה רוצה שאני אעשה. או המתה ההלכה, כי ההלכה החקוקה לא מכילה את ההוראה הזאת. אבל התפיסה המתה הלכתית, במובן הזה זה מאוד דומה לעקרונות של דורקין, היא בבירור דורשת ממני לעשות את זה, לפחות להערכתי. יש אחרים שאולי יחלקו עליי. אבל אם זה מה שנכון להערכתי, אז אני אמור להתנהג באופן כזה, ויכול בהחלט להיות שאפילו לא נכון לקרוא לזה עבירה לשמה. אפילו לא עבירה. כן, אז ההתגברות של המטה הלכה, הלא מפורשת, על הלכה ספציפית שהיא כן מפורשת. יש איזושהי עדיפות לתשתית העקרונית של התפיסה המשפטית, על פני הוראה המשפטית ספציפית. למרות שהתשתית העקרונית לא מנוסחת בשום מקום, הוא לא מופיע במפורש בספר החוקים. יש בניסוחים אחרים, ניתן לומר, אולי אני אחדד יותר, לפי מה שאני אומר עכשיו, בניסוח האחרון שהצעתי, אפשר אולי אפילו לקרוא לו ניסוח שלישי כבר, זה כבר לא עבירה לשמה, אלא זה כבר התחשבות בעקרונות מטה-הלכתיים. זאת אומרת, שיוצאים מההלכה עצמה, אבל לא מההוראות שלה, אלא מהסאבטקסט. זה כבר יכול להתפרש כמשהו, כמו שאמרתי קודם, שהוא בכלל לא עבירה. זאת אומרת, אין פה בכלל דילמה. זה בעצם מה שהמערכת ההלכתית עצמה מצפה ממני לעשות, ולא איזשהו ערך חיצוני שמתנגש עם הוראות ההלכה וגובר עליהם. ובמובן הזה זה משהו אחר קצת מעבירה לשמה. אגב, הזכרתי אולי, אני לא זוכר כבר אם הזכרתי את זה, בהקשר של דורקין עם הפרינסיפלס, כן, עם העקרונות, גם שם יש שני ניסוחים. אפשר היה להגיד, העקרונות האלה הם לא חלק מהחוק, אבל הם מחייבים, ואז באמת זה הולך לניסוח הראשון שאמרתי, שזה ערך חיצוני שמתנגש מול החוק. אבל דורקין היה פוזיטיביסט. ולכן דורקין באופן בסיסי, לא מקבל את התוקף, או לא מוכן לתת מעמד משפטי לערכים שמחוץ לחוק. אין להם מעמד משפטי. יכול להיות סירוב מצפוני, אבל עדיין זאת תהיה עבירה, תיתן לזה את הדין. אולי זה לגיטימי, כי יש לך ערכים משלך, אבל אין לזה מעמד במערכת המשפט עצמה. אי אפשר להגיד שזאת לא עבירה מה שעשית. אז איך דורקין יכניס את העקרונות שלו לתוך חשיבה פוזיטיביסטית? הוא פשוט אומר שהעקרונות האלה כאילו נחקקו, רק מכללה. הם לא עברו חקיקה בכנסת, אלא הם נחקקו מעצם העובדה של מקובל על הציבור, אז לא צריך לחוקק אותם. הם נחשבים חלק מהחוק הפורמלי, למרות שהם בכלל לא נחקקו. ואז בעצם יש איזה מעמד משפטי לגמרי, בניגוד לערכי ערכים חיצוניים אחרים, יש איזה מעמד משפטי לגמרי, וגם כמו פוזיטיביסט הגון, אתה יכול להתחשב בזה בפרשנות המשפטית שלך, ואם זה באמת כך, אז התוצר הוא לא מעבר על החוק. זה לא מעבר לגיטימי על החוק. זה בכלל לא נקרא מעבר על החוק. זה מה שהחוק אומר. כי העקרונות המטה-משפטיים האלה, הם בעצם חלק מהמערכת המשפטית עצמה. למרות שאני הוצאתי את זה על ידי פרשנות שלי, אולי אחרים יסכימו איתי, וזה לא כתוב בשום מקום, ולא עבר חקיקה במובן הפורמלי בפרלמנט או בכנסת, מה שפוזיטיביסטים דורשים, שכל חוק, אין לחוק תוקף בלי שהוא עובר חקיקה. מה של דורקין זה שיש מנגנוני חקיקה מכללה. זאת אומרת, משהו שלא צריך חקיקה, כי כולם מבינים שזה א' ב' של החברה הזאת. חקיקה זה משהו שדרוש רק במקום שבו זה לא מובן מאליו. אז החברה צריכה להצביע על זה, שהיא בכל זאת מקבלת על עצמה את העיקרון הזה. אבל אם יש משהו שהוא ברור, אז לא צריך חקיקה. הוא חקוק ועומד. ועוד פעם, לאו דווקא עקרונות מוסר יסודיים, כמו שתמיד חושבים, אלא גם דברים שהם basics של החברה המסוימת שעליה אנחנו מדברים. בהקשר הזה אפשר אולי לגייס גם מינוח שמיוחס לחזון איש, כן, שהחלק החמישי של השולחן ערוך, כידוע לשולחן ערוך יש ארבעה חלקים, אורח חיים, אבן העזר, יורה דעה וחושן משפט. אבל החזון איש אומר שפוסק לא יכול להסתפק רק בארבעת החלקים הכתובים של השולחן ערוך. יש איזשהו חלק חמישי שלא כתוב בשום מקום, הוא לא פחות חשוב ולפעמים אפילו יותר חשוב מהחלקים הכתובים. ובעצם נדמה לי שמה שהוא רוצה לומר בזה, זה שמה שאני אמרתי קודם, יש איזשהם ערכים מטה-הלכתיים שלא כתובים בשולחן ערוך, אבל ברור לגמרי שיש להם תוקף כמו הלכה שכתובה בשולחן ערוך, אם לא למעלה מזה. ולפעמים הם גם ידחו איסור הלכתי פורמלי שכתוב בשולחן ערוך. ואם זה כך, אז אני חוזר לעניין של הערכאות, אז פה אני יכול לומר שהתפיסה המטה, הלכתית שלי אומרת שאין מנוס, אני חייב להיזקק לבתי המשפט במדינת ישראל, ואז זה אפילו לא עבירה לשמה, אלא זה מה שחייבים לעשות. מי שלא עושה את זה הוא עבריין. מי שהולך לבתי דין הוא עבריין, לפי התפיסה הזאת, צריך להבין, לצורך קיצוני קצת. הוא עבריין כי מה שנכון לעשות בתפיסה המשפטית, המת המשפטית של ההלכה, זה ללכת לבתי המשפט ולא לבתי הדין. נראה קצת רדיקלית. יש ניסוחים דומים, כמו לא ניתנה תורה למלאכי השרת, או כל מיני דברים מהסוג הזה, הם כולם בעצם מסתובבים סביב איזשהם עקרונות מטה-הלכתיים, שמעורבים בשיקול הדעת ההלכתי. אני אביא עכשיו כמה דוגמאות, כדי שתראו שזה לא עד כדי כך הזוי כמו שזה נראה במבט ראשון. הנציב, בהעמק שאלה, בשוט שלו, אני משתף את זה כאן, מדבר, אתם יודעים שהייתה כמה פעמים בהיסטוריה היהודית, הייתה דילמה האם להפריד קהילות. הפרדת קהילות, אגב, כשקמו, נגיד, קהילות שלא נאמנות לגמרי להלכה, משכילים, רפורמים, קונסרבטיביים, נאולוגיים, לא משנה, כל מיני זרמים כאלה חדשים יחסים. ובסך הכל כשאתה חי בגלות, אז הקהילה היהודית זה איזשהו מוסד שיש לו ייצוג כלפי השלטון, זאת אומרת, יש לו מעמד משפטי בהרבה מאוד מקומות, ועלתה השאלה, האם לשמר את המוסד המשפטי הזה או לפצל אותו? זאת אומרת, להכריז שיש כמה קהילות יהודיות, זה כמו כמה דתות. כמו שיש מיעוט מוסלמי ומיעוט יהודי, יש מיעוט יהודי אורתודוקסי ומיעוט יהודי רפורמי. או לשמר את הקהילה היהודית על כל זרמיה כקהילה אחת, לפחות מול השלטון החיצוני. אז זה מה שנקרא סוגיית הפרדת הקהילות. וזה עלה בכמה הזדמנויות אצל הכתב סופר, הבן של החתם סופר בהונגריה, והנציב כתב על זה ועוד. אז אצל הנציב, יש התייחסות לזה בשוט שלו, בשיב דבר בחלק א' סימן מ' ד', ושם הוא מתייחס להצעה שעלתה בכתב עת שנקרא המעריך. ושם עלתה הצעה להפריד רשויות, זאת אומרת להיפרד מהמשכילים, מהרפורמים, מכל הבודיסטים וכל המודיסטים, שלא היו חלק מהקהילה היהודית, אבל כן, מכל החלקים של הקהילה היהודית שלא נאמנים להלכה באופן אידיאולוגי. לא מדבר על חפפנים או כאלה שלא מקפידים קלה כבחמורה, אלא כאלה שאימצו תפיסה אחרת, לא נאמנת להלכה במובנה הרגיל. ועלתה הצעה להפריד קהילות. ואז היה פולמוס מאוד גדול, והנציב כתב על זה תשובה מאוד עקרונית, מעניינת מאוד, והוא כותב כך. והנה המעריך, בכתב העת הזה, הורו, והוגו עצה להיות משמר מדור זה, להיפרד זה מזה לגמרי, כמו שנפרד אברהם מלוט. במטותא מן המעריך, עצה זו קשה כחרבות לגוף האומה וקיומה. ואת אומר הנציב, יש פה שיקול מטא הלכתי, שנחמתו אסור לעשות את הצעד הזה, למרות שבאופן עקרוני הוא מתבקש. בשיקולים הפשוטים זה צעד מתבקש, מה אתה צריך לסחוב על הגב שלך את כל החברה האלה? הן בשנה שהיינו בארץ הקודש, וברשותנו כמעט, בבית שני, נעתם ארץ, נעתם זה כנראה הניע אותם, אם אני מבין נכון, לא מבין בדיוק מה הוא מתכוון פה, בחרב הבית, בגלה ישראל בסיבת מחלוקת הפרושים עם הצדוקים. וגם היסב, כן, הביא עלינו, מחמת שנאת חינם, הרבה שפיכות דמים, מה שאינו מן הדין. היינו, בשעה שראה פרוש, נדבר דווקא על הפרושים, שימו לב, אנש, שאחד מנקל באיזה דבר, אף על גב שלא היה צדוקי כלל, האחר היה, לא היה צדוקי, אבל הוא הקל, או ששמח על דעה מקילה, או שחיפף, לא משנה. אבל אחד הפרושים, הקנאים, ראה מישהו שמקל, אלא עשה עבירה, ומכל מקום מחמת שומר חינם, היה שופטו לצדוקי, שמורידים אותו, מורידים אותו לבור ולא מעניין אותו, הוא מכריז עליו בתור צדוקי, ומזה נתרבה שפיכות דמים בהיתר ולשם מצווה בטעות. כן, המוטיבציות זה בהיתר ולשם מצווה, אבל ברור שאין סיבה כזו, זה בטעות. הוא כבר רמז על זה בתורה, כמבואר, לא משנה, וכל זה, לא יודע מה זה הראשי תיבות האלה, וכל זה אינו רחוק מן הדעת להגיע חס ושלום בעת כזאת גם כן, אשר על פי ראות עיני אחד ממחזיקי הדת ידמה שפלוני אינו מתנהג על פי דרכו בעבודת השם, וישפטנו למינות, והתרחק ממנו, אם רובפים זה את זה בהיתר, בדמיון כוזב חס ושלום, ושיחת כל עם השם חלילה. זהו, אפילו אם היינו בארצנו וברשותנו, כן, זה, הצדוקים והפרושים זה היה בארץ ישראל, שעוד היינו פחות או יותר ברשותנו, לא לגמרי, לא היה עצמאות מוחלטת, אבל פחות או יותר, כי גם למעלה הוא אמר, בערך ברשותנו. ומכל שכן, בשעה שאנו כבושים בגולה, וסט זורה ישראל בין אימות העולם, ואנו נמשלים בגולה כאפר הארץ, וכמו שאמר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, ואז הערכה כאפר הארץ, ואומות העולם נמשלו למים רבים שוטפים, כדכתיב בספר ישעיה, כל המון עמים רבים, כעמות ימים ימיון, ואין תקנה לגוש אפר בשטף מים רבים, אם לא שנעשה מן האפר אבן מוצק, אין אחדות. אז אפילו נהר שוטף עליו, אינו מגלגלו אלא ממקום למקום. אבל אינו מאבדו לגמרי, לא כמו האפר. כך ישראל בעמים אין להם תקנה, אלא לא אבן ישראל. תקראי שהוא כמובן משתמש בו בשימוש מושאל. היינו, יהיו מחוברים באגודה אחת. אז אין אומה ולשון יכולים לאבדם. ואיך נאמר להיפרד איש מרעהו, ויבואו אומות העולם מושטפו ממעט מעט חס ושלום. זאת אומרת, שבעצם הנציב טוען, להיפרדות הזאת יש אפילו היבטים הלכתיים. בעצם אתה מדבר על שותפות עם אנשים שבאופן עקרוני אתה צריך להוריד אותם לבור ולא להעלות אותם. לפחות לפי תפיסה של חלק מהאנשים. אומר הנציב נכון, אבל ברגע שאנחנו מגדירים שתי קהילות עם שני שירות שונים כמו צדוקים ופרושים, יש סכנה מאוד גדולה שיתחילו מלחמות שבחלקן לא תהיינה מוצדקות. תתפוס מישהו, תחשב בו שהוא צדוקי, ותוריד אותו לבור, למרות שאת הצדוקי עצמו אפשר היה להוריד לבור. אבל בגלל ההשלכות, אני אומר לך, אל תיפרד גם מהצדוקי האמיתי. זאת אומרת, בגלל השיקול המטה הלכתי, בגלל החששות העתידיים, אומר הנציב, אני מתנגד נמרצות להפרדת הקהילות האלה. וגם פה נדמה לי שהנציב לא מתכוון לדבר על פיקוח נפש. כן, שבסוף אנחנו נוריד אותו לבור ולא נעלה אותו כי נחשוב שהוא צדוקי ובעצם הוא לא צדוקי. זה תיאור ספרותי של מניע אחר. מה שהנציב בעצם רוצה לומר, אנחנו צריכים להישאר יחידה אחת, כמו שעם המשל שלו עם האבן והאפר. ההסתכלות על החששות העתידיים בפיקוח נפש, זה בסך הכל המחשה ספרותית, אפשר לקרוא לזה. לא זה היה השיקול שלו. זה לא שיקול של פיקוח נפש. זה שיקול של עיקרון מטה הלכתי, שאנחנו אמורים להמשיך ביחד, למרות שלכאורה על פי השיקול הקר והפשוט, הפשטני הייתי אומר, אנחנו אמורים להיפרד. ולכן אני חושב שזו דוגמה טובה לשילוב של שיקול מטה הלכתי או תפיסתי בתוך קבלת ההחלטות, כי עלו שם גם שיקולים הלכתיים בהקשר הזה. הנציב בכל אורך התשובה אגב נזקק לכל מיני מדרשים ופסוקים ופרשנויות שלא לפסוקים, כמעט בלי מקורות הלכתיים, אין מקורות הלכתיים. כיוון שהאמירה שלו פה היא לא אמירה הלכתית, היא אמירה מטה הלכתית. זה שיקול מטה הלכתי, אבל ברור לו שהוא גובר על כל שיקול אחר, חזק ככל שיהיה. למרות שהשיקול המטה הלכתי הזה, תראו באיזה רמות דרשנות הוא משתמש כדי להצדיק אותו. אבן ואפר, ועם האבן אז יבואו המים, יגלגלו אותה ולא יחסלו אותה, אבל את האפר טוב זה סיפור הילדים, לגן ילדים זה סיפור טוב. מה, זה שיקול הלכתי? התשובה היא כן, כיוון שזה תיאור ספרותי של חישוב עקרוני, או חישוב מטה הלכתי, הוא לא מתכוון להוציא את זה מהפסוקים האלה של אבן ישראל ואפר ואבן והדרשנות שלו, זה לא נקודה. זה בסך הכל ביטוי ספרותי לשיקול שהוא שיקול מטה הלכתי. ולכן אני חושב שזו דוגמה מאוד טובה לעניין הזה, וזו דוגמה טובה במיוחד בגלל שלא מדובר כאן בערך מוסרי. האחדות של עם ישראל היא לא ערך מוסרי, היא ערך תורני. במובן המוסרי, למה צריך להישאר מיוחד עם אנשים שבכלל דוגלים במערכת ערכית אחרת, כופרים בתורה? אני לא רואה ערך, בטח לא ערך מוסרי בעניין הזה. אני גם בטוח שאני רואה בזה גם ערך דתי דרך אגב. אבל הנציב ראה בזה ערך דתי מובהק. ומבחינתו זה היה השיקול שהכריע את הכף בעניין הזה. אוקיי, ניסוח אחר שאפשר להציע לעניין הזה, זה אפשר להתעלות ב... אני מביא את כל הניסוחים האלה ביחס לערכאות, כי בעצם כל ניסוח כזה מסתכל מאיזושהי זווית אחרת על שיקולים פריפריאליים. לכן זה לא רק בשביל למצות את סוגיית הערכאות. אני משתמש בסוגיית הערכאות כאבן בוחן או כדוגמה לכל מיני מכניזמים של שיקולים פריפריאליים. אז המכניזם הבא, שעוד פעם הוא מקרה פרטי של הקודם לדעתי, זה לא ניתנה תורה למלאכי השרת. מה זאת אומרת? יכול להיות שאפשר להסתדר עם מערכת משפטית פרטית, ועם הפרדת הקהילות, אם תרצו, מה שדיבר. אגב, המושג, הדוגמה של הפרדת הקהילות היא כמעט לא דוגמה, אלא היא כמעט הנושא עצמו שבו אנחנו עוסקים. כי ההיזקקות להרכאות, זה אי-היזקקות להרכאות, זה בעצם איזשהו סוג של התפרדות מהקהל החילוני. כן? מערכות משפטיות נפרדות. זה בעצם איזשהו סוג של היפרדות קהילות, במובן מסוים. צריך להבין שהדוגמה הזאת זה לא דוגמה מושאלת, זה כמעט אותו דיון. לא, בכל אופן, אני רוצה לטעון עכשיו טענה קצת שונה, שהיא אולי מקרה פרטי של הטענה הקודמת. מה זה לא ניתנה תורה למלאכי השרת? יש, יכול לבוא מישהו ולומר, אני באמת חושב שזה נכון, אבל אפשר להתווכח על זה, שהתורה ניתנה לבני אדם. שמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. מה זאת אומרת? התורה לא מצפה מאיתנו לחיות חיים לא נורמליים. זאת אומרת, יש התנהגות נורמטיבית, התנהגות סבירה של אדם פרטי ושל חברה, והתורה לא מצפה מאיתנו לסטות מההתנהגות הפשוטה והסבירה הזאת. גם אפילו במחיר של איסורים לפעמים. אני אביא אולי כמה דוגמאות שהן נפוצות ויחסית מוסכמות. רב שלמה זלמן בשו"ת שלו, הלכת שלמה, מביא בכמה פעמים את השיקול הזה, למשל הוא כותב על עישון סיגריות, או על נסיעה במהירות מופרזת, נדמה לי, הוא גם מזכיר, אם לא, כמו שזה רק אני המשכתי את זה לשם, אני לא זוכר, אני במאמר כתבתי את זה על נסיעה במהירות מופרזת. רב שלמה זלמן אומר, אחרי שכבר גילו של רפואית שהסיגריות מזיקות, האם אסור עכשיו בגלל פיקוח נפש, בגלל בחי בהם? כן, אסור, לא בחי בהם, אלא כן, בעצם כן בחי בהם. אסור לעשן סיגריות, זה איסור הלכתי. אז הרופא מזמן טוען שלא. למה לא? כי כל עוד האישון נתפס בעולם כמעשה נורמטיבי, זה לא איזה מעשה אובדני, זה לא נקפוץ מגג של בניין, אוקיי? זה נכון שהוא מסוכן, אבל אנשים לוקחים סיכונים, אין מה לעשות. בשביל הנאה לוקחים סיכונים, גם עוגת קצפת מסוכן. היא משמינה, ואם אוכלים את זה יותר מדי, זה מסוכן. או ספורט אתגרי, זה גם מסוכן. אז אסור לעשות את זה? לא, מותר. כל עוד הפעולה נחשבת בעולם כפעולה נורמטיבית, מותר לעשות אותה. מה עם פיקוח נפש? יש פה סיכון ברמות, ובהקשרים אחרים ברור שהיינו צריכים להימנע ממנו. אני חושב, ולא בדקתי סטטיסטיקות, אבל אני כמעט בטוח שאישון סיגריות הורג הרבה יותר מקורונה. בחשבון גדול. ועדיין, את האישון סיגריות הוא היה מוכן להתיר, ואני מניח שמקורונה הוא היה אומר להיזהר. למה? כי אישון סיגריות עדיין נחשב כפעולה נורמטיבית, שבני אדם נורמטיביים. זה לא מתאבד כשאתה רואה אותו מהשן. ברגע שבעצם זה אדם נורמטיבי, אי אפשר להגיד שההלכה דורשת ממני לא לעשות את זה. זאת פעולה נורמטיבית. עוד פעם, אפשר להגיד שגם לדבר לשון הרע זאת פעולה נורמטיבית. ובמובן הזה ההלכה לא דורשת ממני גם להימנע מזה. אגב, אני לא שולל את זה. יש בהחלט יכול להיות בגבולות מסוימים, איפה שכל בנאדם נורמטיבי פה ושם מפטפט קצת לשון הרע, יש אולי מקום להגיד שזה לא יהיה אסור. כמובן, מעלה גדולה למי שמצליח להימנע גם מזה. אבל ברמה העקרונית, ההלכתית העקרונית, לא שולל את זה לגמרי, הדבר הזה יהיה אסור. זו שאלה של, כמובן, של הקשר, כמה חמור האיסור, כמה חשובה הנורמה, וכן הלאה. אבל אני אומר, לענייננו, יש מערכת שיקולים כזאת. מי שעובר את המהירות המותרת בכביש, הוא נוסע במקום 90 קמ"ש, בכביש המותר 90, הוא נוסע 100. לא משהו אובדני, משהו שבסך הכל רוב בני האדם הנורמטיביים עושים מדי פעם. אוקיי? אז הוא לא עבר איסור. הוא לא עובר וחי בהם. כי זאת פעולה נורמטיבית. זה מסוכן? לא, מסוכן. אז מה? מסוכן. אבל כל עוד זה פעולה נורמטיבית, השמיים, הארץ נתן לבני אדם. זאת אומרת, אתה אמור להתנהל בצורה נורמלית. אני אביא אולי עוד דוגמה. הרמב״ם כותב, בהלכות דעות בפרק ו', תחילת פרק ו', משתף את זה רגע, רמב״ם אומר ככה, ואם היו כל המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתן נוהגים בדרך לא טובה כמו זמננו, או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיה הטובים מפני הגייסות או מפני החולי, ישב לבדו יחידי, כעניין שנאמר ישב בדד וידום. ואם היו רעים וחטאים שאין מניחים אותו להישב במדינה, אלא אם כן מתערב עמהם ונוהג במנהגם הרע, כן, אנשים אומרים, אם אתה בחברה שלנו, אתה תשב ותדבר איתנו לשון הרע. זה חלק מהחברה, אחרת אנחנו לא נקבל אותך. אומר הרמב״ם, אז שלא יקבלו אותך. יצא למערות ולחוכים ולמדברות, ואל ינהיג עצמו בדרך חטאים, כי עניין שנאמר, נתנני במדבר מלא נורחים. כמובן לא דרשה, זה רק ביטוי ספרותי. כן, אז יש פה הערה מעניינת של הסבא מלוברדוק, שהוא אומר ש... כן, הסבא מלוברדוק אומר ש... תחשבו, מי זה אותו אחד שיקרא את הרמב״ם הזה ובאמת ילך לחיות במערה במדבר, לא בחברה אנושית? בגלל שהוא לא מצליח להימנע מחטאים. אז זה צריך להיות איזה צדיק יסוד עולם, נכון? ואפילו אחד כזה, אם הוא חושש שהוא לא נימנע מחטאים, צריך ללכת למדבריות ולגור במערות. כן? חפ, נוברדוקאי. טוב, בכל אופן, לענייננו, הטענה היא בעצם, זה שאין עצה ואין תבונה נגד השם. עכשיו, עובדתית, נעזוב כרגע אם יש לי מקורות כאלה או מקורות אחרים, יש גם מקורות. עובדתית, אף אחד לא עושה את זה. אף אחד לא עושה את זה. אפילו החרדים שבאופן עקרוני דוגלים במדיניות כזאת, כן, להסתגר כדי לא להיכשל בעבירות, אם אנחנו נתערבב בציבור הכללי, אז ניכשל בעבירות. אבל עדיין, אתה לא מי, יש עבירות גם בחברה החרדית. ועדיין לא אומרים לבנם, תסתגר בבית שלך ואל תצא משם. לפחות רוב האנשים שאני מכיר לא דוגלים בתפיסה כזאת. ולא רק, אולי תלחקו אותם מפינה, הם יגידו לך שזה פשוט בגלל שאנחנו לא נעמוד בזה אולי, לא תפיסה עקרונית, אלא לא, מה לעשות, אנחנו מתפשרים. אני חושב שיש פה משהו יותר עמוק. התורה ניתנה לנו לקיום בעולם שלנו, בתוך חברה אנושית רגילה, עם כל ארבעת המינים, כן, כולל הערבות, לא רק האתרוגים. אנחנו אמורים לקיים את התורה בתוך חברה אנושית שמתפקדת בצורה נורמלית. ואם בשביל לקיים את התורה אתה צריך לחיות במערה במדבר לבד, אל תלך לשם. תישאר בתוך החברה האנושית, ולא ללכת למדבר, גם במחיר שתגיע לעשות טעויות. תשתדל לא להגיע, אבל גם במחיר שאתה יודע שתיכשל. למה? בגלל שהתורה, וזה עוד פעם עיקרון מטה-הלכתי, זה לא כתוב בשום מקום באופן עקרוני, אבל כעיקרון מטה-הלכתי אני אומר, התורה ניתנה לחברה אנושית שמתפקדת בצורה נורמלית, ולא לאוסף מזילים שחיים במדבריות במערה. מה, זה גובר על איסור לשון הרע? או על איסורים אפילו אולי חמורים יותר, לא משנה, כל מיני איסורים, איזה, אני יודע מה, מי שיחיה במערה במדבר אף פעם לא יגזום, לא ידבר לשון הרע, הרבה מאוד איסורים, כל האיסורים של מאדם לחברו, הוא אף פעם לא יעבור עליהם, הכל יהיה בסדר. איזה, תראו כמה עבירות הוא מרוויח וכמה מצוות, או עבירות לפחות, מצוות הוא גם לא יקיים, אין ואהבת לרעך כמוך כשאין לך את רעך, אבל תראו כמה עבירות הוא חוסך. בכל זאת נדמה לי שהגישה המקובלת היא לא נכון לחיות במערה במדבר, גם אם הדבר כרוך בעבירות. למה? כי יש עיקרון מטה-הלכתי, שעוד פעם, אפשר לחלץ אותו בצורות כאלה או אחרות מכל מיני מקורות, אבל זה לא משהו שכתוב ומנוסח בצורה ברורה במקור הלכתי, שאומר שחברה צריכה להתנהל באופן נורמלי וסביר. ואם ההלכה דורשת ממך להתנהל באופן לא סביר, לא ניתנה תורה למלאכי השרת. אז תעזוב את ההלכה. תישאר בחברה האנושית הרגילה עם המחירים. כמובן, תלוי מה המחירים, תלוי מה זה חברה אנושית רגילה, לא אמרתי פה קריטריונים, אפשר פה כמובן הרבה להתווכח. אני מדבר ברמה העקרונית, יש לוגיקה כזאת, בתפיסה ההלכתית. ואני חושב שזה מה שעומד גם בבסיס האמירות שאמרתי קודם של רב שלמה זלמן, שהוא אומר שאם הפעולה נחשבת פעולה נורמטיבית, אי אפשר להגיד שמי שעושה אותה הוא מתאבד. זה לא נכון. בחברה האנושית נורמלית, יש לא מעט אנשים שעושים את זה, הם מעשנים. אני לא יכול להגיד שלעשן זה התאבדות. למרות אותה רמת סיכון עצמה בהקשר אחר, היא אסורה הלכתית. כי לא ניתנה תורה למהלכי השרת. אם זה בני אדם סבירים, נורמליים, נורמטיביים, אז אי אפשר להגיד שזאת התנהגות בלתי קבילה. אותו דבר אגב עם כללי צניעות. כללי צניעות זה לא רק התפשרות שזה תלוי בסביבה. יש פה משהו, הנורמות הסבירות, נגיד, למה נשות השלום מעוררות כל כך הרבה אנטגוניזם גם אצל פוסקים חרדים? אז אם תדחקו חרדים לפינה, הם יגידו לכם, כי אנשים לא יעמדו בזה ולכן לא כדאי. הגזרה שהציבור לא יכול לעמוד בה. אבל באופן עקרוני, זה כן דרך של עניין הערכה, זה כן דרך של אנשי מעלה וכו'. אני חושב שמה זה רציונליזציה שבדיעבד. באמת באמת מתנגדים להם, כמו שלא נכון להתנהג כך. למה? זה הרי הכי צנוע. סוגרים את כל הגוף, לא רואים שום דבר, הכל שחור, רק חורים לעיניים, אם בכלל, יש כאלה שאפילו את זה אין שם. הכי צנוע שיש, מה רע בזה? מה שרע בזה שזה פשוט לא נורמטיבי. זה לא הגיוני, חברה אנושית לא מתנהלת בצורה כזאת. אתה מדבר עם מישהו, אתה רוצה לראות עם מי אתה מדבר. אתה רוצה לראות את שפת הגוף שלו. זה חלק מהדיבור. אתה לא יכול לדבר עם מישהו שהוא ספינקס, מאחורי גלימה שחורה גדולה. ולכן, כיוון שזה לא דרך נורמטיבית, אז לא נכון לעשות את זה למרות שזה לכאורה הכי צנוע. עכשיו, מעט מאוד אנשים יגידו לכם את הנימוק הזה. רובם יעשו רציונליזציות, הם יגידו, אנחנו לא נעמוד בזה, או יש איזה בעיות אחרות שהתעוררו, בעיות הלכתיות אחרות שבגללם אסור לעשות את זה, לא משנה כל מיני דברים כאלה. אני חושב שזה הכל רציונליזציות שבדיעבד. אנשים לא מבינים שבעצם יש להם איזושהי אינטואיציה מאוד עמוקה, שבן אדם, יהודי, מחויב להלכה, צריך לחיות באופן נורמטיבי. ואם זה חיים לא נורמטיביים, זה לא מה שההלכה רוצה ממני. איפה זה כתוב? איזה פסוק אומר את זה? לא יודע. אבל זו התפיסה המטה-הלכתית הפשוטה שיש לי, והיא גוברת על עקרונות הלכתיים. צניעות זה עיקרון הלכתי. אז לכן הטענה שלי זה שיש עיקרון, זה גם דוגמה לעיקרון מטה-הלכתי, מה שהבאתי קודם, אבל פה זה לא איזושהי בעיה ספציפית של שהחברה תתפרק ואז יקרו תוצאות כאלה או אחרות, אלא אם התורה אמורה להתקיים בתוך חברה מתפקדת, אז הבעיה היא לא הערך של שמירת החברה המתפקדת. זה הולך יותר רחוק מהניסוח שאמרתי קודם. הטענה שלי זה לא שהערך של החברה המתפקדת גובר על איסור הרכאות, אלא ההלכה מצפה ממני לחיות בחברה מתפקדת, ולכן איסור הרכאות לא רלוונטי בחברה כזאת. זה בניסוח, זה בניואנס, אבל זה יותר קיצוני מהניסוח שאמרתי קודם. זה פשוט לא נורמטיבי, לא שיש ערך להיות בחברה מתפקדת, אלא חברה נורמטיבית זה חברה מתפקדת, חברה של בני אדם. התורה מצפה מאיתנו לחיות בחברה של בני אדם, לא באוסף שמזילים כל אחד במערה אחרת, שלא מסתדרים אחד עם השני. ולכן אני חושב שיש מקום להתיר, וצריך להתיר, שימוש בבתי משפט למרות האיסור שבדבר. ניסוח נוסף לעניין הזה. יש, אני חושב שהבאתי פעם, לא יודע אם בסדרה הזאת, אבל הבאתי פעם, את הכלל ההלכתי שאומר שתקנה או גזרה שלא פשטה ברוב הציבור היא בטלה. בדרך כלל אנשים חושבים שגזרה שלא פשטה ברוב הציבור בטלה, כי אם הציבור לא יכול לעמוד בה, אז לא גוזרים גזרה לציבור שהוא לא יכול לעמוד בה. אני טוען שלא גוזרים גזרה לציבור שלא יכול לעמוד בה, והעיקרון שגזרה שלא פשטה הם שני עקרונות שונים לגמרי. לא לגזור גזרה לציבור אם הוא לא יכול לעמוד בה, זה שיקול שעושה בית דין בבואו לגזור את הגזרה. הוא צריך להעריך האם הציבור יעמוד בזה. וזה, אם הציבור לא יעמוד בזה, אז תתפשר. למרות שנכון לעשות את זה, אבל תתפשר, אל תעשה את זה. כי הציבור לא יכול לעמוד בזה. הטענה שגזרה שלא פשטה בציבור היא בטלה, היא טענה יותר חזקה. אם זה לא פשט בציבור, אז זה לא נכון. לא ש... אז גם אתה אל תעשה את זה. כיוון שההלכה אמורה להיות יכולה להתקיים בכל שכבות הציבור. ומשהו שלא יכול להתקיים בכל שכבות הציבור, לא הלכה. למרות שאתה איש מעלה ואתה רוצה לעשות את זה, זה לא נכון לעשות את זה. זאת לא הלכה. מה שעומד בעצם מאחורי זה, זה דיברתי בעבר, שהרבה פעמים כשיוצאות גזרות או תקנות חדשות מבית דין או מבית מדרש כלשהו, מי שחשב על זה, מי שמוציא את זה, זה בעצם מוצא של תלמידי חכמים שעוסקים בתורה, שזאת מניתם. זאת אומרת, זה תוצר של בית מדרש. עכשיו, בית מדרש הרבה פעמים חושב בצורה לא מקורקעת, בצורה מנותקת מהיומיום של בני אדם. ולכן, כשהתקנה לא פשטת בציבור, בעצם הציבור נותן פידבק לבית דין או לבית מדרש שקבע את הגזרה הזאת או את התקנה הזאת, הוא אומר להם, זה לא נכון. זו צורת חשיבה מנותקת. ולכן, לא רק שאנחנו לא עומדים בזה, אז תתחשבו בנו ותתפשרו. זה הרבה יותר חזק מזה. אם אנחנו לא עומדים בזה, אז זה לא נכון, לכן לא ראוי לעשות את זה, זה לא מה שההלכה מצפה שנעשה. גם אתם אל תעשו את זה. אפילו שאתם כן יכולים לעמוד בזה. זאת בעצם הטענה. למה? שוב פעם, בגלל שחברה נורמטיבית זה חברה שבנויה גם מאתרוגים וגם מערבות. זה החברה, כמו הפרדת הקהילות שדיברתי קודם. ותורה צריכה להתקיים על ידי כלל החברה. זאת אומרת, כמובן על החברה שנאמנה למצוות, כן? לא החברה שבכלל לא קשורה למצוות. במובן הזה, לא כמו הפרדת הקהילות, אבל העיקרון הוא עיקרון דומה. וההלכה שלא יכולה להתקיים על ידי כלל הציבור, היא בטלה. פשוט לא, אי אפשר לעשות אותה, לא, זה פשוט לא הלכה נכונה. היא בטלה מאליה. כי הלכה צריכה להיות אפשרית לכלל הציבור, זה לא אומר שלא ייפלו אנשים, זה לא אומר שאנחנו לא ניקשה פה ושם, ברור. אבל בסיסית, זה משהו שרלוונטי לכלל הציבור. אם לא רלוונטי לכל הציבור, אז זה פשוט לא הלכה נכונה. ושוב פעם, כיוון שבסופו של דבר לא ניתנה תורה למלאכי השרת. התורה ניתנת לחברה נורמלית, ולחברה נורמלית יש ערבות ויש אתרוגים. זה הכל. וההלכות אמורות להתייחס לכל חלקיה של החברה. ובמובן הזה אני רוצה לטעון שגם ההיתר, או אפילו החובה לשיטתי, ללכת לבתי משפט, יכול להיות מבוסס גם על טיעון מהסוג הזה. זה טיעון שאומר שאתה, ההלכה לא בנויה לאוסף של בתי מדרש עם בתי דין שדנים את החבר'ה מבית המדרש. האוילם ולא העולם, כן, בשפה של החזון איש. לא, זה בנוי לעולם, לא לאוילם. עוד פעם, העולם אני מדבר על מי שנאמן להלכה, אני לא מדבר על אנשים שבכלל לא קשורים להלכה, כי אז זה לא רלוונטי לגבי מה ההלכה אומרת. אבל זה כן רלוונטי במובן הזה שמערכת משפטית צריכה להיות אפקטיבית לכלל החברה. כולל...
איך כבוד הרב?
כן.
סליחה?
כן.
אני לא שומע, סליחה?
אני ממשיך, חשבתי שאתה רוצה לשאול משהו. הטענה היא בעצם שחברה מתוקנת, חברה נורמלית, זה חברה שלא מתפרקת לכל מיני בתי דין. אגב, תראו בחברה החרדית, יש בית דין של החסידים, ויש בית דין של הליטאים, ויש בית דין של החסידות ההיא והחסידות ההיא, ובעצם אין בכלל מערכת משפטית משותפת. ברגע שאתה עובר למערכת פרטית, גם בתוך העולם החרדי, זה כבר לא מערכת אחת. זה מערכת מבוזרת, שאי אפשר כבר, במקרים רבים לפחות, אי אפשר אפילו להתדיין בנשים ששייכים לקהילות שונות באותו בית דין. זה אומר שחברה שמתנהלת בצורה כזאת היא לא חברה נורמטיבית. אי אפשר להתנהל בצורה כזאת. זו עוד אינדיקציה בניסוח האחרון שהצעתי כאן, שבעצם צריך ללכת לערכאות, בגלל שאחרת החברה פשוט מתפרקת, וזה לא מצב נורמטיבי. התורה אמורה להתקיים בתוך עולם נורמטיבי. תראו למשל, יש תוספות במסכת עבודה זרה בדף תתבר, יש איסור מדין הדגמרה למכור לעובדי כוכבים, עגלים, שיחים וכל מיני בהמות טמאות. מחשש יקיימו איתם יחסים או כל מיני דברים כאלה, שם כל מיני הסברים בגמרא. אופן אסור. עכשיו אומר התוספות, אני משתף רגע, תוספות בעבודה זרה, חזינן דלקולה אלמה, בין לרשבם, בין לרבינו תם, אסור למכור לעובדי כוכבים עגלים ושיחים, וכל בהמה טמאה. ועל כן יש לתמוע. במה היו סומכים למכור עגלים ושיחים לעובדי כוכבים? אנשים מעשים שבכל יום, שמוכרים עגלים ושיחים לעובדי כוכבים, לגוי. על מה הם סומכים? זה איסור הלכתי מוסכם לכל הדעות.
אז למה אתה צריך?
מה? אז אומר התוספות, מי הוא? מאותם שרגילים לזכור לעובדי כוכבים קשיה, לא משנה, הוא הציע שם תירוץ חלקי, ויש לומר, בוודאי הד אסור למכור בימת מאה, היינו דווקא ביניהם, שהיו הרבה יהודים ביחד, ואם היה לו לאדם בהמה שאינו צריך לה, היה מוכרה לחברו ולא היה מפסידה. אבל אתה מה יעשה שלא ימצא למכור? יפסידנה. יש לבן אדם...
מה זה? מה קורה פה?
לא יודע, יש פה איזה...
יש פה אקר, מה קרה?
בכל אופן, התוספות אומר שמה שסומכים בזמנם של תוספות, למכור עגלים ושיחים לעובדי כוכבים, אז הוא אומר, למה? בגלל שהאיסור למכור היה דווקא בימיהם, שהיו הרבה יהודים ביחד. ואז, אם לבן אדם הייתה בהמה, והוא לא צריך אותה, אז הוא מוכר אותה ליהודי אחר, והכל בסדר. מה קורה עכשיו? יש 5 יהודים בכפר. 4 יהודים האחרים לא צריכים את העגל שלי, שאני לא צריך אותו. מה אני אעשה? אני מתקע עם עגל. עגל זה דבר יקר, 2,000 שקלים, אוקיי? אני לא יכול להתקע עם זה. עכשיו שימו לב, זה לא פיקוח נפש. זה לא שיקול של פיקוח נפש. אני נתקע עם עגל ששווה 2,000 שקלים. אין לי למי למכור אותו, כי לגויים אסור, 5 יהודים שיש פה לא צריכים אותו, מה עושים? אומר התוספות. עוד דקה, את נעלמת.
סביב מותך או לעשן.
נראה את הכישרון שלך במקום
אחר. שיטה שמלטפת נעימות הלב החם. את שותקת.
אוקיי, אהבתי אותו. טוב, בכל אופן, אז תוצאות אומר, אבל אתה מה יעשה שלא ימצא למכור יפסידנה? כן, מה זאת אומרת? אין עצה ואין תבונה נגד השם. ולכן ההגו הגאונים שבגולה היתר בדבר. כי גם נעיקה לכמה, אני מביא עוד דוגמה לזה. מה זאת אומרת? מאיפה הוא הוציא את זה? איזה מין פרשנות זאת? כל מה שאסרו, אין מקום הלכתי להיתר הזה. אסור.
כי אתה מעטה.
אז זה לא פיקוח נפש גם. אומר התוספות נכון, אבל מה אני אעשה? אני אשאר עם עגל ששווה אלפי שקלים, ואין לי למי למכור אותו. בלתי סביר לחלוטין, זה פסלישט. ודאי מה זה פסלישט, זה אומר תוספות שזה מותר.
צריך לא לצעוק אחי.
מה זה השיקול הזה? השיקול הזה עוד פעם נדמה לי, הוא לא שיקול של פיקוח נפש. לא, הוא שיקול שאומר לא סביר לחיות באופן כזה. אנשים לא יוכלו לחיות ככה. אתה לא תקנה בהמה, כי אתה יודע שאם לא תצטרך אותה, לא תוכל להיפטר ממנה. אז ממה תתפרנס? בסוף העסק יתפרק, אי אפשר להתנהל כך. אבל עוד פעם, לא שמישהו למות בסוף, זה לא פיקוח נפש. אגב, זה איסור דאורייתא, לא איסור דרבנן. לפני עיוור, איסור דאורייתא, גם לגויים. אז התוספות אומר, כן, אבל זה פסנישט. ברור שעל מציאות כזאת זה בלתי סביר לחיות כך. בלתי סביר. לא לאפשר לאנשים להתעסק עם בהמות, זאת אומרת, זה הפרנסה שהייתה שם, אתה תבין. הקלעים גדולים כנראה לא היו אצל היהודים באותה תקופה, לכל היותר היה להם בהמות. הרבה דברים אחרים גם לא יכלו לעשות. אי אפשר לחיות באופן כזה, אומר תוספות. אז לכן האיסור בטל. יש לזה עוד, יש ספר של פרופסור חיים סולובייצ'יק, כן, הבן של הרב סולובייצ'יק, שהוא היסטוריון. זה נקרא הלכה כלכלה ודימוי עצמי. ושם בספר הוא סוקר בצורה מאוד שיטתית היתרים מדהימים מלכות ריבית שמוצאים בראשונים הספרדים והאשכנזים בימי הביניים, חזיתית נגד דינת הגמרא.
הוא דקה, את נעימי.
חזיתית נגד דינת הגמרא.
וואה, שון.
אלה אופוף מכאן, חסף מכאן יטמבל.
אז הטענה היא... הטענה היא בעצם שיש מצבים שבהם ראשונים התירו ניסורים לביא ודגמרה, כולל כנראה ניסורי דאורייתא, אם אני זוכר נכון, כי במצב ההוא אי אפשר היה להתפרנס באופן סביר. אבל עוד פעם, זה לא פיקוח נפש, אלא זה פשוט חיים לא סבירים. ברגע שהחיים לא סבירים, מתירים ניסורים נגד הגמרה, חזיתית. אגב, הערה מעניינת של חיים סולובייצ'יק, לשולחן ערוך שום דבר מהיתרים האלה לא נכנס. זה מאוד מעניין, האבולוציה של ההלכה מרתקת, ונוצרים כל מיני היתרים מיוחדים, אבל הפסור בסוף להלכה שמתכנסת לשולחן ערוך ועוברת לדורות הבאים, זה לא נכנס. זה נפלט החוצה, זה נשאר למקומו ולשעתו, אבל זה לא מצטרף להלכה. אבל למקומו ושעתו, תראו את זה. כי זו הייתה סיטואציה פתולוגית. זו הייתה סיטואציה שבה אי אפשר היה לחיות באופן שההלכה דורשת ממנו לחיות. זה פסנישט. הרגע זה פסנישט, לא צריך לעשות את זה. זה טיעון די, טיעון די רדיקלי נשמע, אבל נדמה לי שזה מה שיוצא מכל המקורות האלה. טוב, אני אעצור כאן, אם למישהו יש הערה קצר יחסית, כי היום אני ממהר לפגישה אחרת, אז אם יש למישהו הערה או שאלה, אז אתם מוזמנים.
פוס אימא של השרודה! אה! איזה
קוס! מישהו רוצה להעיר או לשאול? אוקיי, אז נעצור כאן. להתראות ושיהיה חג שמח. אנחנו נתראים בעצם ביום חמישי שאחרי סוכות. בתוך סוכות עצמו לא יהיה שיעור, זה ליל הושענא רבה, כל אחד והתוכניות שלו. אז להתראות. לחג שמח.
לילה טוב.